חזק עבורם בדקה. שלום לכם מאזינים ומאזינות. לפני מספר שבועות הלך לעולמו הרב יהודה לאון אשכנזי, שכינויו בציבור היה מליטו. הבריאות של אותו רב שהלך לעולמו לא עבור חלק מהמאזינים לדמות לא מוכרת על אומה. אבל ישנם רבים רבים וטובים שככל שעוברים לימים ליום פטירתו הם מתגלים שהם מחסידיו, מתלמידיו, ממעריציו, אלה שגדלו על ברכיו, על תורתו ועל אישיותו המיוחדת. הדרתו של הרב אשכנזי, שהיה מנהיג גם בצרפת וגם בארץ, בדרך מיוחדת, באפיון מיוחד, בייחודיות, בייחודיות שרק לו, עליו לדבר היום, עליו, על תורתו ועל תלמידיו, מבין היוצא מזעתן של שתיים מתלמידותיו. פרופסור רות רייכלברג, דיקן הפקולטה למדעי הרוח בבר אילן, מומחית בנושא של ספרות משווה, ספרות ספרד, שלום לך רות.
שלום.
ועל קו הטלפון נמצאת איתנו כל התוכנית. גברת בתיה לנצט, שכבר התארחה בתוכניתנו כמה וכמה פעמים בהקשרים שונים, ותמיד דאגה בכל התוכניות להזכיר את הרב אשכנזי כמורה ורבה, והזכירה אותו בעיניי מלאות ערגה והערצה. שלום לך בתיה.
שלום. בוקר טוב.
בוקר טוב. בתיה, נפנה בראשונה אלייך, את על קו הטלפון.
כן.
הרב אשכנזי, איך הצליח להיות בו זמנית גם נערץ כל כך וגם, הייתי אומר, נעלם כל כך?
אני יכולה בשני מישורים לחשוב על, על תשובה לשאלתך. במישור הארגוני הטכני, תורת השם באור של היהדות הספרדית היה כאילו לא בניגלה בחיינו בארץ. זה לא אומר שבמקומותו גלויות צפון אפריקה ובאירופה וצרפת ובכל הארצות דוברות הצרפתית לא הייתה תורה איתנה וחזקה ומופלאה, אבל אלינו היא הגיעה קצת באיחור. מבחינה אינפורמנטית, אני מרגישה שלגבי מניתו, כל שאלה שתישאל, כל ניסיון לתאר את תאתו ואת הוראתו אישית, תתקן בבעיה שיש מיישב ספירה, דבר והיפתו. בימים האלה שכולנו סביבו וסביב זיכרונו וביום הקשה ההוא שליווינו אותו, דיברו האנשים המקורבים אליו על בחינת מלכות שלו, יהודה, מלך. ובו זמנית ניסו להעביר את התחושה של גודל הענווה שלו, ענוותנותו. אז איך אתה מדבר על המלך הענב? בבת אחת. אתה יכול לדבר על מלכות. הרצאה שלמה, נאום שלם, שיעור שלם. אתה יכול להתעמק ולהתפעל ואולי לשיר, אולי לא בפרוזה לדבר על האיש הענב, אבל בו זמנית, וכך כל דרכו של מניתו, בו זמניות, הוא מלמד כיתה של 30-40 אנשים צעירים, שהקשת מהמגוון שביניהם הוא בין אנשים שבאים מרקע דתי, אפשר לומר דתי ביותר עם כל החומרות שבחומרות, ועד אנשים שהם מדבקים על הסף, שהם ברגלם האחת עוד בעולם של החלומות של תיקון עולם הפוליטי, הסוציאליסטי, הפציפיסטי וכן הלאה, והוא מגששים דרכם אל האפשרות הזאת של יהדות, וביניהם כל קשת הצבאי, כל דרגות הקשר לתורה, כל הדרגות כולן, ומניתו דבר באחת אל כולם. איך להסביר את זה? לכן אולי זה ההסבר לפי מה שאני יכולה לומר.
תודה בשלב הזה, בתיה.
תודה.
פרופסור רייכלברג, את נשמע במבטא קולך שאת ילידת צרפת.
ילידת אלג'יר.
ילידת אלג'יר, אבל כן. דוברת צרפתית.
כן.
את מתוודעת לרב אשכנזי איפה, מתי בפעם הראשונה?
אני הכרתי אותו בפעם הראשונה בצרפת, בדרכי לצרפת, כשבעצם הגעתי לפריז כדי לכתוב דוקטורט, והושלחתי אליו על ידי רב צבי יהודה הכהן קוק, שבעצם דאג לי שאני אפגוש לא סתם יהודי דתי שומר מסורת, אלא יהודי, מה שהיה זה היה נקרא לשונו, יהודי טבעי, זאת אומרת טיפוס עברי, שבעצם העבריות הזו שמניטור הייתה משהו מהממץ, זאת אומרת שחזרתו לארץ הייתה לא רק ליצור, זאת אומרת עוד ישיבה נוספת, הוא לא היה ראש ישיבה, הוא היה בעצם ראש עם שלם. ישבו בכיתות שלו, כמו שבעצם בתיה ציינה כרגע, אנשים מכל הקשתות. ובעצם הוא היה מפיץ קדושה בצורה בלתי רגילה. נכנסו לשיעורים שלו, ידעו מה זה להיות יהודי. והוא עשה את זה בנאמנות כזו ובענווה מאוד גדולה, כי תמיד היה צד בו, צד שובב, צד ילדותי, קריצת עין, כן, שבעצם אם אתה ניגש אליו כדי לקחת אותו, כדי לכבד אותו יותר מדי, אז זה קריצת עין שבעצם אומרת, אל תשקע ככי, אני מניתו, אל תטרידי, כן, עם כל הארצות מוכרזות למיניהם וכו' וכו'.
מה פירוש השם, בהקשר, מה פירוש השם מניתו?
בעצם זה ראש הקבוצה, כן, מנהיג, בעצם הוא יסד את תנועת הצופים בצרפת, אחרי שבעצם מבחינת יהדות צרפת הייתה לגמרי שממה.
צופים דתיים?
כן, כן. זה היה בעצם האקלרר ישראלית דה פרנס, זאת אומרת, הצופים מצרפת, כן? שכללו בתוכם גם אנשים דתיים, גם אנשים לא דתיים, שהיה מינימום משותף, שם ששומרים שבת, שומרים כשרות, אבל בלי להטיל חובה, כן, על אף אחד לעשות שום דבר. ובעצם מתברר מהר מאוד שהוא היה המנהיג הרוחני, כן, של כולנו. כל העלייה של 68-69, היא בעצם מעשה פעלו, כן? זאת אומרת, גם בצרפת. בצרפת הוא היה צריך, הוא התחיל כאקזיסטנציאליסט הראשון, היהודי. צריכים לראות גם את התמונה שם, זה אחרי השואה, כן? צרפת היא דממה ושוממה לגמרי מבחינת יהדות, מרד אצל צעירים נגד בעצם המעשה הזה הנורא שנקרא שואה, ואז צריך איזה מישהו שבעצם הכוחו הייתה האקטואליה, כן, האקטואליות של ההוראה. זאת אומרת, לראות שבעצם ההוראה הזו שהיא מתעמד, כן, היא נוגעת לי. כאשר הוא דיבר למשל על מידות של אברהם אבינו, כן, אז אני לא ראיתי את זה כמשהו מאוד מאוד רחוק, אלא כדבר שבעצם נוגע לי אישית, כן, ושבעצם גם מחייב אותי לנהוג בצורה מסוימת. הוא יצר בנו ודאויות מייסדות, ראשוניות, ושבעצם מלוות אותנו לכל החיים. הקול שלו עכשיו השתתק, ומבחינתי אולי זה הסקנדל, כן, שכל שבריר, כל אוורירי, כן, כל כליל, כן, ויחד עם זאת כל כך חמור, כן, שבעצם חודר מאוד עמוק בנו, אולי בשבילי זה חודר הסקנדלים הגדולים ביותר שהקול הזה השתתק. אבל בעצם הוודאויות שקיבלנו ממנו וילוו אותנו לכל החיים. אני תמיד אומרת שהעולם מחולק לשני סוגי אנשים, לפחות הקהילות בצרפת, אלה שיודעים מה חובתם, מה הם חייבים למניטו, ואלה שלא תמיד יודעים מה הם חייבים לו, למשל הילדים שלנו. החיים שלמים, כן, שינו את דרכם, אנשים שלמים שינו את דרכם כדי לעלות ארצה, ליצור משפחות, ללכת לפי כיוון מסוים, הולידו ילדים, והיה דור שני, דור שלישי של הילדים האלה שהיו באים לשיעוריו של רב אשכנזי.
בתיה?
כן.
האם לרב אשכנזי בארץ היה תפקיד רשמי, מוגדר, או שכל הכוח היה שאולי לא היה שייך לשום נישה מסוימת?
לא היה שייך. אפילו כשייחסו אותו, או כשניסו להשפיע, לדחוק אותו לתוך מסגרת מסוימת, בהגדרה מעמדית או פוליטית, זה לא נדבק בו. הוא עבר מעבר לכל המסגרות,
לא חתם על
אבל ש... השקפתו הייתה חד משמעית. אפשר לומר שלגביי לפחות, אולי אני לא כל כך מתמצאת במערכת האישים, המאיישים את הנוף, אבל אין ספק שמניטו הוא אחד מהמנהיגים המוחלטים של כל תנועת ההתנחלות וההתיישבות וההיאחזות בארץ, בכל פינותיה, ברום סלעיה, התנועה המופלאה הזאת של מה שנקרא מתנחלים ומה שנקרא בפי החלוצים של היום.
למרות שהוא בעצמו לא היה חתום על עצומות או על הפגנות וכדומה.
לא שייך, לא היה... אינני יודעת, הוא לא איש של כיכרות, זה ברור. אז להיות איזה כל נלווה, הוא לא יכול היה, מעצם מהותו המיוחדת, המוחלטת, המלכותית, מלכות שלו של גינונים ושלו לא של פוזה חס ושלום. מלכות בעצם, הוא לא יכול להיות איזה כל נלווה.
מאיפה הוא צמח בעצם?
הוא על שיראי, אביו היה הרב הראשי של אלג'יר, הרב דוד אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שזכינו להכירו בסוף ימיו, הוא היה פה בארץ. ואת חינוכו האוניברסיטאי היותר הכללי הוא קיבל בצרפת, בסורבון. ועל זה נדמה לי פעם כבר הזכרתי לך, איך שהוא נכנס לפקולטה לפילוסופיה ונכנס לפקולטה לפילוסופיה שזה כבר הייתה באותו נושא כשנתיים, והוא תוך שבועיים או שלושה הדביק אותם והביא את העבודה הכי מפוארת, ולא הבינו מניין לבחור הזה שלא הלך שנה אחת בשתי שנות לימוד איתם, מניין לו מתוקף תורתו, מתוקף לימוד התורה ושיטת לימוד התורה וגאוניותו האישית.
מכונן מבחינת פסיכומטרית, מבחינת IQ,
מבחינת השם יתברך. חן, כי תראה, בעניין ההשתדלות מלמטה, לימוד, לומדים הרבה ומצוינים ובעלי תארים, עם תארים ובלי תארים, ודרגות בתארים. מהצד הזה כולנו משותפים, כולנו כל אחד בסיפורי המלוך, אבל אחר כך בא חסדי השם, אז השמיים נפתחים, ובחרו אותו. ממש ככה, כל, אתה יודע, עכשיו כשרות דיברה, הרגשתי שלגבי מניטו, לבד מהלימוד שלו, הבעבועים, הלימוד שלו, לשבת ולחצת ולחזות ולשמוע ולספוג ולהתחייף בהוראה שלו, בלימוד, הדיבור עליו, לא פחות מרחש, אני הייתי כל כך מרחשת שלו, דיבורה. וכך, כל פעם שמדברים על מניטו, אנחנו נתקפים התרגשות. וכל אחד בשערו שלו, וכל אחד, אתה יודע, אם יש לי זמן, יש בידי שיר שכתבה הגברת דוקטור אידה אקרמן למשפחת הרב, עכשיו בימי השבעה. אם יש זמן עכשיו או אחר כך תכניס אותי שוב לשיחה, ואני אקרא אותו בתרגום חופשי לעברית.
אנחנו נעשה את זה כך בעתיה.
כן.
כיוון ש... לא תזכירה את השבר הגדול, אני לא שומעת את הקטסטרופה. נשים, ורות ביקשה לשמוע בתוכנית את שירה של קרנבה. נשים על הרקע את השיר יפה עיניים אוהבים מעין ועברי. ועל הרקע השיר, ככה לקראת סיומו תיכנסי עם השיר שלך.
אתה תרפת לי מתי?
בסדר.
אתה תאמר לי מתי?
בהחלט.
אז אני מחכה.
רא 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 ra 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 ra
להיות תלמידיך, מורנו. ואחר כך בירושלים, להיוולד מחדש מדי שבוע בשיעור יום ד' של פרשת השבוע. זרית אין ספור כוכבים סביבותיך כדי להאיר דרכנו. יהי רצון שאלו האורות יחישו בואו של משיח צדקנו. יהי זכרך ברוך, מקור חיים, לנצח נצחים. נוחה בשלום על משכבך, בקץ דרכך המפוארת, והקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, הקשורים אליך באבותות אהבה, ובראש כולנו, המשפחה. תודה.
תודה על השיר. הזכרתם שניכם גם את ואתי וגם את פרופסור אייפלברג, שהיה בו שילוב גם של חוכמות חיצוניות, אקדמיה וכדומה, מעבר לחוכמה התורנית שבו.
כן.
האם שילוב העולמות הללו, ואת רות היום וגם מה שבאת אליו, יש את אקדמיה, פרופסור לספרות משווה, האם הקריירה האקדמית, המסלול האקדמי, לא נראה לו כסתר את המסלול התורני, הוא לא יפך, נראה לו כמשלים ומקביל למסלול התורני?
היה לו הרבה טעמות נגד אקדמיה, וכאשת אקדמיה אני יכולה להגיד לפעמים בצדק. זאת אומרת, מה שאפיין כל כך את ההוראה שלו זה בצנע החיים. הוא היה שילוב גם של צניות ושל ידע אינספור. תמיד דייק להזכיר לנו שבצנע הספר החתום ביותר בזוהר זה ספר בצניותה, ושצריכים להתקרב אל דברי התורה בצניות ובמרחק מסוים. התעלה שלו נגד אקדמיית הזאת שבצנע יש פילוסופיות, יש מספר פילוסופים, כל אחד מייסד את השיטה שלו, ובעצם אין חיים בזה. זאת אומרת, הוא היה דואג להיות נוכח בכל מילה ומילה שהוא אמר. זה לא היה דבר שבעצם, אם הניתוח לא היית יכול להיכנס בתור הכיתה למשל, ואתה תולה את עצמך לקולה ואתה שומע שיעור ואחר כך אתה לוקח את המייל שלך ועולה. ואני יודעת למשל שבחיים שלי זה מאוד השפיע עליי. אני תמיד דאגתי גם ללמוד משוררי אומות העולם באותה צורה. זאת אומרת שבעצם לראות שאנחנו נגועים גם בירושה התרבותית הזו של המערב שמינים אנחנו באים, ושבעצם התשתית שלו, התשתית התרבותית, התשתית הרוחנית שלנו, אבל גם כן אנחנו בני אהבות. והוא ללמוד אותנו לראות את הדברים כמשלה זה את זה, לא כסותחים זה את זה. לזה דבר יש דבר שיקוץ ודבר קדוש, אלא דבר שמצלות, כמו שבזה מצלות, ברג להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא לא ברא בית הכנסת בסביבה העולם, אלא שהוא ברא העולם ובתוך הבית הלבש. אז בעצם לשלם את כל התשתית. ולהבדת אצלה, בתלמידים שלנו והרבנים הראשונים, ששמעתי אצלו ושכל כך השפיד עליי כל החיים, הוא היה דואג להגיד את זה. זה מאוד חשוב להזכיר שהנבואה השתתקה, זאת אומרת, השתתקה, כן? ומפני שזה מאוד חשוב להזכיר, כן, שאת העם התכוונו. ואז אנחנו רוב שבצל פעמים לפירושים ופירושים שוכחים לפעמים כאילו שהכל שמדבר בתור התורה, הכל שמדבר בספר, הוא הבעיה הכל מהדם וכן והוא חי. ובצל, כן, אם אנחנו נהיינו חירשים, זה הבעיה נורך, כן, שהכל איננו מהדם. וברור, כן, שלחיות בלחיצתו של הדבר כזה, זה גם משפיע. כשאני למשל צריכה לפעמים לראות, קרה לי לפעמים להסביר משוררים בצורה כזו, זאת אומרת, במה המהלבים, כן? בייחוד כשבאים לצברים, שהתרבות המערבית, שאיננה רק עניין של דעות, של רעיונות, אבל שבצל כל כולה מושחשת בסיפור הרגש הנוצרי המערבי, כן? אז איך אתה בא ואתה מסביר את זה לצברים, כן? אז אתה אומר לפעמים וזו זהות שאתה מניח שיש להם, וזהות היהודית, כן? ולזה אתה מתחיל לבנות. הוא היה, הזכרת את הידי עצמה שלו, אדם שנפגש, כן? אז הוא יוצד את הידידות נצחית, נצחית יהודית בצרפת בשנות ה-50 מיד אחרי השואה. הוא נפגש מספר פעמים בעלי למה, כן? עם אנשי הגות, גם בעולם הנצחי, גם בעולם המוסלמי, ואנשי הסופים למיניהם. הוא היה אדם שבעצם מחפש בכל דרך חייו, כן? את האמת, זו כל התחושות החזקות ביותר, שלא שלא היה כשהוא דיבר, ידעת שזו אמת.
את מדברת על עולם של אמת מהכיוון שאת באה ממנו מכיוון האקדמיה. באתי, את מגיעה אל הרב אשכנזי מעולם התיאטרון, הייתי אומר גם העולם החילוני. מפגש שלך שאת באה מעולם תרבותי אבל אחר, עולם של תיאטרון, בדור, אל עולם כמו שמציג את הרב אשכנזי. מה ההלם הראשון שאת מקבלת, לכל הגיל השתנה כמו אדם שפותח דלת ומקבל גל של קור או גל של חום מהרב אשכנזי, דווקא על רקע שאני נדבר.
העולם,
ההלם, ההלם
הראשון שאני מקבלת, ההלם הראשון במפגש עם הרב אשכנזי ודרכו עם התורה, שאני עובדת נוכח דבר שהוא לא דומה לשום דבר שעברתי בחיי, וזה לא אומר רק תיאטרון, גם הלימוד האקדמי, גם המערכת המושגים החברתיים של החברה שהייתי גם חניכתה, גם מעורבת בה, של העולם המחפשת תיקונו פוליטית ורעיונית ופסיכולוגית, וכל הפקולטות מחפשת תיקון הפרט ותיקון הכלל בטרמינולוגיה החברתית החוץ תורנית, ואז יש לך חסידים של זאת התורה והדגשים של זאת הפילוסופיה, ואני עומדת נוכח משהו שאין להשוותו, שהוא אחר, שהוא במישור אחר, ולוקח לי הרבה 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 שעות לימוד והרבה שנים והרבה חיפוש פנימי והרבה תהיות ושאלות והדרכה של בעיקר מניתו בראשית הדרך, שנים ארוכות שהייתי במחיצתו, כדי ופה אנחנו נוגעים, כדי להבין שזה ישראל, זה ישראל ישראל, כמו שאומר השיר, קדושים תהיו, פרושים תהיו, פרושים, קדושים ומניתו, לא תיאורטית, בעצם הווייתו חי את זה והעביר לנו את המציאות הזאת של פרישות, מיוחדות, בשביל לקיים את תפקידנו, בלי התנשאות. בלי התנשאות, עם לא האחריות. כי מה הכביד, מה היה לי קשה במעבר מהעולם ההוא? דווקא אותו דבר שנקרא ייחוד ישראל, שמתרגם את עצמו לאדם חרטנו, קשה היה לי להתקשר לזה מהמקום שבאתי. עולם אחד ללא גבולות, משפחת האדם וכן הלאה. קשה היה לי להתקשר אל אפשרות של ייחוד ובחירת ישראל. אבל בהודיה, בהתפעלות, בפיק ברכיים, אני מודה למניתו שנתן לי את הגשר בדרך ההוראה שלו, והיא דרך האהבה. כי רות דיברה על המידות של אברהם שהוא לימד, למשל, כדוגמה, שהן מחייבות אותך. אתה יודע מה הייתה הריאקציה שלי לנקודת אברהם? נסעתי בהרי חברון, ובתוך אוטובוס מלא אנשים זרים, ופרץ מתוך תוכי, ושאלתי את הנהגתה אוהבת אברהם אבינו, וכל האוטו פרץ בצחוק. זו תורתו של מניתו. בפשטות, במיידיות, אברהם אבינו. ובזה, תשמע, הרי אפשר על זה לדבר, שהנושא של אקדמיה ולימוד יהדות הוא קו מאוד מאוד מורכב, שאסור לנו חס ושלום, אתה יודע, קל מאוד היה לומר, אפשר אקדמיה ויהדות, הנה מה ניצו. דווקא משום שעל גדולתו של מניטו כבר אין סכנה. הסכנה עלינו הקטנים, שאנחנו נאחזים להישאר יהודים אותנטיים גם בלימוד אקדמי. ואז הכישלון הוא קשה, ויש לי עדויות לכך מדבריו של מניטו. אבל לא לכך אני רוצה לומר ש... שכחתי את קו, שכחתי את קו המחשבה, כי דווקא הנקודה הזאת מאוד חשובה. מניטו היה כמו החבר בכוזרי של יהודה, ממש דמות החבר בכוזרי של יהודה הלוי, שבא הנוצרי בשביל להסביר את תופעת האלוקות, ובא המוסלמי אל מלך כזר, עד שבא החבר ואומר, אני בן של יעקב בן יצחק בן אברהם. והאיש לא מבין ושואל, אני לא מדבר איתך ביוגרפיה, אני מדבר איתך על מציאות האלוקים, על הקשר אל האלוקות. אבל הוא חוזר, אני בן של יעקב בן יצחק בן אברהם. זה מניטו, את זה הוא העביר, את זה הוא הפיץ על זה. ולכן אנחנו מחפשים מילים, כל אחד בדרכו. אני שמעתי כל כך הרבה תפיסות מה היה מניטו, ואחת לא דומה לשנייה, וכולם כאחת אמירה אחת, שהיינו נוכח משהו שהוא מעבר. וכשרות אמרה שמניטו הזכיר לנו שלא היה נביא ושאין נבואה, תמהתני.
אני רציתי כאן בכל פעם גם להוסיף דבר לגבי השיטות שלו. זאת אומרת, לא הייתי רוצה שיבצר איזה רושם שבצם הייתה לו חוכמה אלונה, הוא בוודאי המקובל אלוהים, זה לא ספק. אבל נוסף לזה, הוא ידע ליצור את הכלים, את הכלים של הביקורת גם ההגיונית ביותר, זאת אומרת, לגבי את הטקסטים שאנחנו באים לקראתם. הוא היה, כפי שאמרתי בתחילת, מפיץ קדושה לכל הרמות, זאת אומרת, משום שבצם לפעם ראשונה ראה אותו, אז זה קיבל עין כזה, זה קיים. הדבר שהזה שחיפשתי כל כך הרבה שנים, זה קיים, נכון, חזר בסגיון.
נכון.
אבל גם כשאתה התרחקת ממנו, הלכת, עשית את דרכך, למדת וכו', ואז פתאום אתה, יש לך חתיכות וחתיכות של הוראות של כל מיני רבנים למיניהם, כל מיני בעצם הוראות למיניהם, ופתאום אתה חוזר אליי, אליו, ובדרך רגע, כן, אז הסינתזה נעשית, וזה היה כוחו. זאת אומרת, בכל שלבים של החיים שלך היית יכול בצל, הוא היה בלט בינינך.
כן,
האם היה איזה...
אני רוצה להגיד משהו.
כן, רק אני רוצה להגיד שאלה, אם אפשר להתייחס אליה, האם כוחו היה, כפי שנגיד אלינה, במחשבה, בהלכה, בפרשנות, מה הייתה ההתמחות שלו, אם היה בכלל דבר כזה?
הייתי אומרת שכוחו היה בחיים, ובאמונה שהיה לו בחיים, כן? פעם שאלו אותו, איך הוא מסביר עצמו, כן? את ההשפעה שיש לו על אחרים. אז הוא אמר, קודם כל, היה לו חוש ומה פנטסטי, וזו נקודה שצריך בפעם להדגש אותה, כן? פעם שאלו אותו, מה זה רב שמחולל ניסים, אז הוא אמר, זה בכלל ניס שהוא רב, כן? זאת אומרת, זה היו עוד יציאות שהחוש ומה שלו היה משהו יוצא מן הכלל. אבל כשהוא אמר, למשל, ההשפעה שהוא אמר, אם אני יודע, אני לא שמעתי אותי או את עצמי ישירות, אבל ההשפעה שלו הייתה בזה, כן, שהוא העלון עמוקות עמוקות, כן, במה שהוא אמר. זאת אומרת, כשהם שאלו אותו למשל על הטיפול שהוא היה לקבל, הוא לא שאל מה הסיכויים שלו וכו', השאלה הראשונה שלו הייתה, האם אני אוכל להמשיך את השיעורים? שבועיים לפני אותו, הוא אפילה עם חמצן, עם מסכת חמצן, במצב בעצם שקרה את הלב של כל אחד, וכל הלב למה שהוא עלה, הייתה פנימה בפני עצמה, זאת הייתה קריאה לחזור לתורת האבות, תורת ציווי של אחדות העם. הרגשנו שבעצם כל מילה ומילה הם מסר נוסף, היא בעצם הצבעה שלו. אני ראיתי את הזיעה זורם בתוך פניו, אבל לא הסתכל על זה, הוא ידע שעד אפיסת כוחותיו הוא צריך לדבר. וזה בעצם, כשבעצם ראי באותו שיערים למשל, בשלישית אני הרגשתי שאחרי שראינו את זאת, כן, אף אחד לא יכול להגיד לעצמו שהוא עייף, כן, או שיש לו משהו לעשות כי זה פשוט בסוד חוויה, כן. הדמות, משהו קרה בעצמו, קורטואזי, כן, זאת אומרת, נוסים בדיאלקטיקה, כן, זאת אומרת, הוא השתלט על דיאלקטיקה בצורה פנטסטית, כן, זאת אומרת, אדם שהוא היה יכול להיות דבר והיפוכו, בלי שצד אחד יהיה שקר וצד אחד יש אמת, אלא מפני שבעצם כך, כן, זאת אומרת, אם לוקחים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא ברצינות, זאת אומרת שבעצם זה האין סוף, כן, אז האין סוף הזה, כן, הוא בלתי נגלה.
מתיה?
יופי, אני, כל דברי רות שדיברה עכשיו, אני כל הזמן יושבת ומהנהנת ומאשרת, אתה לא שומע את זה, אז אני רוצה לומר במילים שלי, באותו כיוון שכוחו בדיבור, באיזה מובן? במובן שאנחנו כולנו מדברים, ובין ההרהור, בין אותו זיק שהוא בעצם המקור, הוא המבוע, הוא המבוע מתוך האינסוף האלוקי, ועד שזה ניב שפתנו יש מעברים של דרגות שונות עד שזה מקבל את צורת הביטוי. אצל מניטו הייתה הרגשה שמלמעלה ועד מוצא פיו הניב היה ישר, כאילו כל הצנרת פתוחה, נקייה, מן העליונים ועד המילה המדוברת. ולכן זה היה כמו שירה, לכן זה היה אולי אמנות, כאן ברשותך אני מכן קצת עונה לה, אולי האמנות היא היחידה שלפעמים נוגעת באפשרות הזאת שבין הנביאה מהמקור הגבוה האלוקי ועד הביטוי בתחתונים אצלנו, בינינו, כמו באמנות לפעמים זה קורה, ואז אתה יודע שזה קורה, זה אתה יודע. אבל נביאה מתמדת כזאת, זה כנראה יכול להיות רק בעולמה של התורה. רק זה מאפשר, והראיה מניטו. וכשהיינו שואלים אותו על כל מיני בעיות בתוך העולם היהודי, אסור לו לומר מילה כזאת, קלקולים, והם בימינו רבים, בתחום הפרט, בתחום הכלל, אז הוא היה מרגיע אותנו, הוא אומר, אנחנו חיים עכשיו כמחלימים ממחלה גדולה, 2000 שנות גלות זו מחלה, ואנחנו לא רואים את פרצוף ישראל, זה פרצוף ישראל חולה. במניטו התחלנו לראות פרצוף ישראל בריא.
כן, אני הייתי כאן רוצה להוסיף דבר, זאת אומרת שביחסו לבריאות, כן? הוא לא נכנס לכיתה והוא לא ראה במנשים שיושבים כאן איזה בל תשובה לעתיד להיות. הוא התייחס לאדם כפי שהוא כרגע, בלי שום איזה סיין, כן, לשכנע אותו, אלא לקשר אותו עם הזהות שלו. זאת אומרת, אני חושבת שהיסודות היומיומה החזקים ביותר שקיבלנו דווקא בימינו, זאת אומרת, עצם העובדה שאפשר להאמין בווקציה של עם ישראל, בייעוד של עם ישראל, ומה שאמרו היו הפרטי פרטים, כן, שמרכיבים את הכלל הזה שנקרא ישראל.
אתם בעצם מדברות על דמות, כפי שאתה מצוות, כדמות הקלאסית של רב, או תפקיד הקלאסי של רב, שהוא גם פסיכולוג, גם רב, גם אבא, גם חבר.
לא, זה מעבר לזה. זה הרבה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, זה בשבילם זה מין תופעה כזו, מין חללית שבנסם עברה בתור שמי פריז, כאן בשנות ה-50, הוא דמות כל כך לא קונבנציונלית, עצם השמות שלו, מצד אחד רב אשכנזי, זאת אומרת הדמות שכן מכבדים אותו, מצד השני נמתו, כן, זאת אומרת אתה חבר, זאת אומרת אתה עדיין אתה צופה, כן, זאת אומרת היו לו הליכות של עדיין של צופה, זאת אומרת שהילד השובב שמסתתר בו וכו', זאת אומרת הוא תמיד, כן, משהו גם הוא עשר לתמידים לקום כשהוא נכנס לכיתה, אז דברים המיומנים ביותר, כן, אז הוא היה בצל, יש קשר כאן בין עולמות, זה מה שהייתי יכולה להגיד, מעבר לתפקיד הקלאסי, אולי התפקיד הקלאסי כפי שאנחנו יכולים לחלום עליו, אבל לא כפי שהוא בתור המציאות.
באתי, אנחנו נמצאים היום, אנחנו מקליטים את התוכנית הזו תוך כדי ה-30 לפטירתו, מתוך תקווה שהתוכנית תשודר בתקופת פחות או יותר ה-30. אז היום לאחר ימים ושבועות, מה ה... חסר הגדול, הגעגוע הגדול שלך?
אנחנו עכשיו בתום השבעה, אבי. מה הגעגוע שלי? לשמוע עוד פעם אחת שיעור של מניטו.
שלך עוד?
אצלי לראות את החיוך שלו, את הקול המעדד, הצחוק גם כן, כן, כי לפעמים הוא יהיה מתפרץ בצחוק באמצע דיבוריו, כן, זאת אומרת, מהזמנה, שבצל מה שאני אומר זה מאוד רציני, כן, אבל גם אסור להתייחס כל כך ברצינות, כן, ובצל בשבילנו התרוקנו השמיים, זאת אומרת, ההרגשה הזו של יותרות, כן, היא בצל מה שמאפיינת כולנו, ו... ברור שעם הזמן ננסה לפרסם כתבה ולהפיץ את תורתו וכו', אבל גם הדבר הזה שאשרינו, זאת אומרת איזה אושר היה לנו שאנחנו הכרנו אותו, כן.
תודה לכם, פרופ' רות רייכלברג, דיקן הפקולטה למדעי הרוח בבר אילן, תודה לך הגברת בתיה לנצט, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו ועם דמותו הייחודית שאני שוב רק יכול להצטער שלא זכיתי מקרוב לראות ולהכיר, של הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו, שבתקופה זו של שידור התוכנית 30 לפטירתו. נסיים באותה תפילה, באותו געגוע כלפי הקדוש ברוך הוא, ואולי עם הקבלה מסוימת כלפי הדמות שלה דיברנו. נהיה ואיתך כבתחילה לכונן מקדשך על מכונו, וראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו. כאן תמיכה סקופר, אווירת שלום.